מצאו תנוחה נוחה. ואז הרפו את גופכם ושבו ללא ניע. התמקדו בנשימה למשך כמה דקות כדי להרגיע את התודעה. ורק התבוננו בזרימת האוויר החוצה וחזרה פנימה. וכעת הרהרו לרגע בכל האנשים שעימם אתם באים במגע באורח קבע. האנשים שיוצרים את המעגל של חיי היומיום שלכם. חשבו על הסיפור שבניתם ביחס למעגל המקיף אתכם. כיצד אתם מאמינים שהם פשוט אנשים רגילים? וכעת צרו סיפור שונה. הרשו לעצמכם לרגע להאמין שכל אלה הם בעצם ישויות מוארות במסווה, הנמצאות כאן כדי לעזור לכם. חשבו על כמה מהדברים שישויות אלה אמרו או עשו לכם לאחרונה, שהדריכו אתכם או כיוונו אתכם בכיוון הנכון. כעת חשבו על המחלוקת האחרונה שהייתה לכם עם אחת מהישויות הללו. וראו כיצד גם זה תוכנן במיוחד על מנת לעזור לכם במסעכם להערה. לסיום, נסו לתכנן רגע כלשהו במשך היום שבו תעצרו ותזכרו במדיטציה הזו. רגע אחד שבו תביטו בחשד על כל האנשים הכביכול רגילים שסביבכם. למעשה המדיטציה הזו זורעת את הזרע שיאפשר לכם להפוך למלאכים, לישויות מוארות. כי אתם מתאמנים לראות את העולם כפי שתראו אותו כשתגיעו לשלב הסופי של האבולוציה שלכם. דרך אחרת לתרגל היא פשוט לשבת ולדמיין את עצמכם כמלאכים, בעלי גוף של אור, ותודעה תאורה ומושלמת. יכולים לפקוח את העיניים. אז אני יודעת שאתם כולכם עובדים פה מאוד מאוד קשה, ועושים מאמצים גדולים לשרת אותנו ולעזור לנו להשלים את הבקתה הזאת לזמן המינימלי שאתם עומדים לרשותנו כאן. וגם מעבר לשעות הבנייה, אז אתם עוסקים את בתים לולים ובעריכות, שאר העיסוקים שאתם עוסקים. ואנחנו כמובן מאוד מאוד מודים לכם על כל העבודה הזו. אבל חשוב, בו בזמן שעושים את העבודה הזאת, עבודת השירות, לא לשכוח את התרגול האישי שלכם. המדיטציה, היומן, היוגה. הם מאוד חשובים, הם נותנים את הטון ליום שלכם, בלעדיהם בקלות אפשר ליפול לנגעים רוחניים תוך כדי העשייה, ואז הורס את הקרמה הטובה של העשייה. זה מאוד חשוב לא לשכוח אותם. מאוד עוזר אם יש לכם בני זוג או חברים, בהם אתם יכולים להתאמך ולעשות יחד את התרגול. מאוד עוזר אם אתם עושים את זה מאוד מישהו. כי ככה כשאחד לא מתחשק לו, השני מושך. כשהשני לא מתחשק לו, הראשון מושך. וזה מאוד חשוב. ומאוד מאוד חשוב גם שתתמכו זה בזה לא רק בתרגול היומי שלכם, אלא גם בכל מה שאתם עושים. כי כמו שאתם כבר יודעים, הרמוניה בתוך הקהילה היא סופר חשובה. הדברים עולים או נופלים על ההרמוניה בתוך הקהילה. ממש ככה. ולכל אחד יש את הרגעים שלו, ויש רגעים שפתאום שוכחים את השקפה הנכונה, ודברים לא נראים לי טוב, ויש שפיטות, ויש ביקורת. כולנו נופלים. אז מאוד חשוב לשמור בתוך הקהילה, שכשאחד נופל, אחרים מרימים אותו. החשוב זה להיות כל הזמן עם עין שמחפש ליצור הרמוניה. ברגע שיש, שזה ענן שחור בין שני אנשים, אפילו קטן, אפילו התחלה של ענן, חשוב לשים לב כל אחד שיהיה מודע לעשות מאמץ גדול, לבוא לקראת השני, לאהוב את השני, ולהבין שהאהבה הזאת היא יותר חשובה מהדעות האישיות שלי והאינטרס הקטן שלי, שלא בא על סיפוקו כרגע, או הרעיונות שיש לי כרגע. זה הרבה יותר חשוב, הרבה הרבה יותר חשוב. וזה מה שיכריע אם אנחנו נצליח כקבוצה, אם אנחנו נצליח לעשות את העבודה שאותה אנחנו מנסים לעשות או לא. זה מאוד מאוד משפיע וישפיע עלינו בריטריט במיוחד. והדברים יעלו או ירדו בדיוק כמו שנאמר, שבית המקדש נחרב על שנאת חינם. ממש ככה, זה ממש ככה לגמרי. וכל קהילה רוחנית. אז זה מאוד מאוד חשוב להיות גדולים מספיק להתעלות מעבר לביקורות הקטנות שלנו, כי אחר כך במבט לאחור אף פעם אין להם הצדקה, אף פעם אין להם הצדקה. נסו להסביר למישהו למה אתם צודקים בכעס שלכם על מישהו אחר. אתם לא יכולים ממש להצליח, כי אף כעס הוא לא הגיוני, אף כעס הוא לא הגיוני. אז זה מצד אחד. מצד שני, לא צריך לחכות לרגעים קשים של כעס. תנו אחד לשני חיבוקים, תנו חיזוקים, תנו אהבה אחד לשני. חופשי, חופשי. מאוד חשוב, מאוד חשוב. תתנו הערכה, כל אחד מכם עושה הרבה כמיטב יכולתו. תנו הערכה אחד לשני, תושיטו יד אחד לשני. תהיו כמו אלה עם המזלגות הארוכים שמאכילים את השני לפני שמאכילים את עצמה. נחזור לשיעור. שוב חזרה קצרה. דיברנו על ההבדל העצום בין לנסות ללמוד משהו בעצמנו ובין לנסות ללמוד את זה בהדרכה של מורה מאסטר. כשאנחנו הולכים והופכים למאסטר בידי המאסטר, דיברנו שאל לנו לחשוש מלגשת אל המאסטר. אם אנחנו פוגשים מאסטר גדול, כל אחד מאיתנו, החיים שלנו קצרים ונדירים, אנחנו צריכים למצוא את הטוב ביותר שאנחנו יכולים למצוא. ולגשת אליהם ולבקש שיהיו מורים שלנו. ואז ברגע שמצאנו מורה, סופר חשוב למצוא דרך להיות לידם, להיות איתם. התלמיד הרציני בדרך מחפש כל דרך אפשרית להיות בנוכחות המורה, כי עיקר הלימוד עובר לא בדרך המילים, אלא דרך שפת הגוף וההתנהגות, ואפילו באופן טלפתי דרך המורה. וזה יכול לקחת הרבה זמן. לא בגלל שהמורה לא משדר כל הזמן, אלא בגלל שעד שאנחנו נפתחים סוף סוף למסר. אז מאוד חשוב למצוא קרוב, וזה אנחנו עושים על ידי שירות קרוב למורה. דיברנו הרבה על ריקות. דיברנו על זה שמה שאנחנו בעצם מוקפים בו זה אוסף של צורות, צבעים, צלילים וכך הלאה. אוסף של נתונים גולמיים, מה שאנחנו קוראים. ושזה המיינד שלנו שמארגן אותם לצורות צבעים, לצורות מסוימות, לצלילים מסוימים, לתובנות מסוימות, למשמעויות. ואמרנו שהמיינד שלנו נאלץ לעשות זאת בהשפעת הזרעים הראשונים המנטליים, שאותם זרענו על ידי הפעולות שלנו בעבר, ושמושפעים על ידי הגוון של מה שזרענו, אם היינו טובים לזולת או לא. ואמרנו שכל המציאות שלנו כולה בלי יוצא מן הכלל, החל מן האדמה עצמה, לשמיים, לכל האנשים שמקיפים אותנו, הכל הכל הכל, תמונות מנטליות שנוצרות בתודעה שלנו, בהשפעת הרישומים האלה. ואז שאלנו האם פירושו של דבר שהמציאות היא לא מציאותית, היא לא ממשית. ואמרנו לא, לא, זה בדיוק ההסבר שמסביר למה היא ממשית. והמציאות היא ממשית בגלל שהיא השלכה שלנו, ובגלל שהיא השלכה שלנו, זה פותח לנו פתח להטמיע אותה. אחרת אין סיכוי, אחרת אנחנו עבודים. וכשאדם מבין את המנגנון של ההשלכה, של הריקות והרישומים שמשליחים את עולמנו, ככל שהוא מבין אותו יותר טוב, הוא יכול יותר ויותר להתחיל לעצב את עתידו. ובאופן מודע לגרום לדברים לקרות כפי שאנחנו רוצים שיקרו. ודיברנו על זה הרבה, כל זה, מכיוון שכל זה נקבע על ידי הרישומים, ואלה נקבעים במידה רבה על ידי החסד שלנו או הרשע שלנו כלפי אחרים, אז בעצם הכל תלוי כמה טובים היינו לזולת. ואמרנו שלא משנה מה אנחנו מנסים ללמוד, אם זה מוזיקה, אם זה בנייה, אם זה ציור, ריקוד, רפואה, מה שזה לא יהיה, המידה שאנחנו מצליחים ללמוד את מה שבאנו ללמוד, ההצלחה היא גם תמונה מנטלית. אז כשאנחנו רואים את עצמנו מצליחים ללמוד משהו שאנחנו רוצים ללמוד, זה בגלל שעזרנו לאחרים. בגלל שהיינו טובים לאחרים בעבר, ועזרנו להם. ככה זה הצלחה בעסקים. גם זה בא רק כתוצאה מזה שהיינו נדיבים עם אחרים בעבר, וזה לא כל כך משנה אילו שיטות עסקיות אנחנו נוקטים. מה שיקבע את ההצלחה שלנו זה הרישומים האלה, ואלה תלויים בכמה טובים, כמה נדיבים, כמה מפרגנים, כמה עוזרים היינו עם אחרים בעבר. ואמרנו שאם ככה, אז מאוד הגיוני לחפש מורה שילמד אותנו את הדרכים הטובות ביותר והחכמות ביותר והנשגבות ביותר לשרת אחרים ברמות הגבוהות ביותר שאפשר. אנחנו מחפשים אדם שמיימד אותנו לשרת אחרים ברמות הגבוהות ביותר שאפשר. וזה לא לימוד קל, גם את זה אמרנו, מכיוון שיש אין ספור דרכים לשרת אחרים. אם נצליח להגיע לרמות הגבוהות ביותר של שירות לזולת, כל השאר יסתדר בחיים שלנו לגמרי באופן אוטומטי. כל הבעיות שאנשים מנסים לפתור, ייפתרו מעצמם אם נלמד את הרמות הגבוהות יותר. אז אנחנו מחפשים את המורה הזה או המורה הזאת שילמדו אותנו את הדרכים הנשגבות האלה, הגבוהות ביותר לשרת אחרים. ואז עברנו לדון באיכויות של המורים האלה. איך לזהות מי זה מורה כזה, איך לחפש אותם, למה לחתור. ובשיעור שעבר, עברנו לדבר על הקסם של המורים הריקים. ואמרנו שמורים, כמו כל דבר בסביבה שלנו, הם דברים שנוצרים. הם נוצרים, הם תמונות מנטליות במיינד שלנו. המורה הוא תמונה מנטלית במיינד שלי, שגם היא, כמו כל תמונה אחרת, באה מרישומים ששתלתי שם בעבר. ובמובן זה המורה נוצר על ידי, על ידי הרישומים שלי. ודיברנו הרבה על העובדה שאנחנו יכולים ללמוד לעשות מניפולציה לזרעים האלה. ואנחנו יכולים ללמוד איך לסלק את הזרעים הרעים, אלה שגורמים לנו לראות נגרעות במורים למשל, ואיך אנחנו יכולים להעצים ולחזק את הטובים שגורמים לנו לראות מעלות במורה ואנחנו יכולים להעצים אותם. ונתנו דוגמה, למשל אם המורה יותר מעוניין בכסף מאשר בהוראה, זאת אומרת אנחנו תופסים אותם כחמדנים או כנצלנים, זה בא מזרע בתודעה שלנו, ועבודה מודעת על הנדיבות שלנו למשל יכולה לסלק את המגרעת הזאת אצל המורה. על ידי שאנחנו מלמדים את עצמנו נדיבות, אנחנו מסלקים את התכונה הזאת אצל המורה. ואתם אולי שמעתם את ההסברים האלה, כי אנחנו חוזרים עליהם בשיעורים שלנו, אבל אם תשבו להשקפת העולם הרווחת שבה אנחנו מוקפים, זו דרך מאוד יוצאת דופן לחשוב על העולם. זאת השקפת עולם מאוד מדהימה ויוצאת דופן. והיא נשמעת כמעט בלתי אפשרית. היא נשמעת כמו מעשה ניסים, שאני על ידי שינוי התייחסות אצלי אשנה את עולמי. ושהעולם אכן ישתנה. זה לא יהיה נדמה לי, שזה באמת ישתנה, בשבילי. ובעצם התזה שלנו, שזאת הדרך הנכונה היחידה לחשוב על העולם. שזאת השקפת העולם הנכונה היחידה. שכל השקפה אחרת, שלא מייחסת את התופעות שאנחנו פוגשים לנו עצמנו, היא לא תהיה נכונה. ושדברים בעצם באים ממידת החסד שלנו בעבר. כל התרגילים שעשינו, ושאני מקווה שאתם ממשיכים לעשות, הם כאלה של תנסו לעשות את זה בעצמכם, ותנסו לשנות את המורים שלכם. ואת אותה קו מחשבה המשכנו לכל דבר ודבר. לא רק המורה לא בא עם תכונות טובות או תכונות שליליות מצד עצמו, אלא כל דבר בעולמנו לא פועל כפי שאנחנו חושבים שהוא פועל. אמרנו שדלק הוא לא זה שמניע את המכונית, שזה כמה עזרנו לאחרים להגיע למחוז חפצם, זה מה שמניע את המכונית שלנו, כי אחרת היא יכולה להיות מלאה בדלק ולא להניע, נכון? כי לדלק מצד עצמו אין כוח להניע מכונית. אילו היה לו מצד עצמו את הכוח להניע מכונית, אז כל מכונית מלאה בדלק הייתה נוסעת. אבל יש מכוניות מלאות בדלק שלהם לא נוסעות. כי מה שמניע את המכונית זה החסד שלנו לאחרים בעבר. אז זאת חשיבה שכמה שלא נרבה לחזור עליה, היא מאוד קשה לנו לקלוט. איך אנחנו יודעים? אנחנו מתרגזים על דברים. דברים לא נראים לנו ואנחנו חושבים שהם לא בסדר. ואנחנו שופטים אותם. זה מעיד שאנחנו לא מבינים. אז חשוב שננסה כאילו להקיף את זה בתודעה שלנו כמה שיותר. להבין שהדברים שנראה לנו שאנחנו רואים הם בעצם תמונות שבאות מהתודעה שלנו. ושהם באים אך ורק מכמה טובים או כמה לא טובים היינו בעבר, לפי הזרע שמפשיל. וזאת הסיבה למה כל מורה גדול שהיה אי פעם בהיסטוריה, משה רבנו, ישוע, כל מורה גדול תמיד הלך והפציר באנשים להיות טובים זה לזה. תמיד לימד דרכי מוסר. מכיוון שזאת הדרך היחידה להביא לעולם שעובד, שמתפקד, שהוא טוב אלינו. מכיוון שכל הדברים באים משם, מהחסד שלנו. והרחקנו עוד יותר ואמרנו שמה שנראה לנו בעולם הרגיל שלנו כסיבתיות, כדברים שגורמים דברים אחרים, גם זה אשליה. כשנראה לי שדבר אחד גורם דבר אחר, שאש גורמת עשן, זאת גם השלכה מנטלית שלי. זה לא נכון שאש גורמת עשן, זה לא נכון שגפורים מדליקים אש. זה לא נכון שהאוכל הוא זה שמקיים אותי. זה אפילו לא נכון שהכוכבים והשמש נעים במסילתם מצד עצמם. אין שום יוצא מן הכלל. כל דבר ודבר בעולמי, כולל עצמים, כולל פעולות, כולל חוויות, כולל סיבתיות, כולל רעיונות, הכל הם תמונות מנטליות שנוצרו בתודעה שלי. על ידי המעשים שלי בעבר ומידת החסד שליוותה אותם. ואם זה ככה, אם אפילו תנועת הכוכבים במסילתם היא השלכה שלי, אז כל דבר יכול לקרות. אני יכולה לעשות כל דבר. אם זה אני ששמתי את הכוכבים שינו שם בשמיים, אז אני יכולה לעשות כל דבר, אם אני רק מבינה היטב את המנגנון. אני מתכוונת מבינה היטב. אז כשמנינו את התכונות של המורה, התכונה האחרונה שמנינו הייתה שידוך מן השמיים. המורה שהוא מושלם לגמרי בשבילי. מורה או מורה שהם נשלחו משמיים בשבילי. ואמרנו, מה לעשות אם המורה הוא לא פרפקט? אם הוא לא רע, הוא נחמד, אבל הוא לא פרפקט. הוא לא הנשמה התאומה שלי. איך אנחנו יכולים להביא את הזרעים בתודעה שלנו לפגוש את המורה המושלם בשבילנו? זה הנושא שלנו היום. אז בבודיזם יש שני סוגים של כתבים בגדול. יש את הכתבים הפתוחים ויש את הכתבים הסודיים. הפתוחים הם פתוחים, זאת אומרת שהם ברשות הציבור, כל אחד רשאי לקרוא בהם, כל אחד רשאי ללמוד אותם. והסודיים, לא כל אחד רשאי לקרוא בהם וללמוד אותם, צריכים מורה שיכניס אותנו לשם. אבל גם הכתבים הפתוחים וגם הכתבים הסודיים, שניהם, ביחס למורה אומרים אותו דבר. ביחס למורה, כל הכתבים הבודיסטיים אומרים שהמורה הוא וג'רדרה. הם אומרים שהמורה שבא ללמד אותי הוא וג'רדרה. הם אומרים שוג'רדרה בא שוב לעולם בשבילי, כדי ללמד אותי. וג'רדרה בעברית מתרגם נושא היעלום. אז מי זה נושא היעלום? מי זה וג'רדרה? אז מי שזה הדמות המדהימה והאידיאלית הזאת, הקדושה שבשבילכם, זה חל עליהם. אז עכשיו אנחנו ניתן את התיאור ונסו לתפוס אותו ביחס לדמות הקדושה הזאת שלכם. כל הספרים הקדושים של הטיבטים, ויש אולי 100,000, הם כולם אומרים שהמורה שבא ללמד אותך הוא וג'רדרה, שהוא נולד או בא לעולם כדי ללמד אותך. לורד בודה הוא דמות כזאת, הוא לא דמות יחידה, אבל הוא אחת מהדמויות האלה. ואנחנו למדנו בקורס 15 על שלושת סיבובי הגלגל, על זה שלורד בודה לימד את הדרמה בשלושה סיבובי הגלגל. אז הוא כאילו נתן שלושה סוגים שונים של טיצ'ינגס בתקופות שונות ולקהלים שונים. אבל זה לא הנושא שלנו כאן. אנחנו מדברים כאן על שלוש צורות שונות שבהם הבודה הופיע בפני תלמידיו, ולא במובן של שלושה סיבובי הגלגל. הבודה הופיע בפני תלמידיו בשלוש צורות שהן שונות באופן רדיקלי זו מזו, לחלוטין שונות זו מזו. תחילה, בהופעה הראשונה שהוא הופיע בפני תלמידיו, הוא הופיע כנזיר. הוא הופיע כנזיר מתבודד, נזיר פשוט. הלימוד הראשון שהוא נתן, הוא נתן בדמות הזאת של הנזיר. זה הלימוד על ארבע אמיתות למשל. אז הבודה לימד שכל הדברים סביבנו הם סבל. הוא לימד שיש דרך לצאת מן הסבל, ואז הוא לימד מהי הדרך לצאת מן הסבל. ואז הוא לימד את 12 החוליות, הוא דיבר על סיבות ותוצאות, על קרמה. הוא דיבר על הקרמה שקובלת אותנו לקיום הסובל. כל זה לימוד שפגשתם. בדמות הזאת, כשהוא הופיע כנזיר, הוא גם לימד שכל אחד חייב להיות נזיר. כל אחד חייב לעבור למנזר, או ללכת להתבודד בטבע, לשכון בשלווה, בשקט, תחת עץ רענן. אתם זוכרים מהחלק הראשון של הפרק על מדיטציה של מאסטר שנטידבה הוא כזה. לימדנו ממנו רק קצת, לא לימדנו את כל הפרק. אבל זה הלימוד של הבודה במופע הראשון שלו, בגרסה הראשונה שבה הוא מופיע. שכל אחד צריך לפרוש מן החיים, להפוך לנזיר או נזירה, להתבודד, למדות, להבין את פשר החיים. ואם עושים את זה במשך מיליון שנה, אז אולי נגיע להערה. וזה לימוד של הבודה. אם תרצו, הלימוד שתיארנו עד עכשיו זה לימוד של ההיניאנה. יותר מאוחר, הבודה הופיע בצורה שונה לחלוטין. הוא הופיע כבודיסטווה. עדיין נזיר, אבל נזיר בודיסטווה. ובדמות הזאת של הנזיר, הבודיסטווה, הוא לימד על הלימוד של המהיאנה. הוא לימד על השלמויות למשל, על פיתוח הנדיבות והמוסר ואורך הרוח, חדוות המאמץ, הריכוז המדיטטיבי, החוכמה. הוא לימד כיצד לשרת אחרים, נדרי הבודיסטווה הם כולם הודות שירות לאחרים. בגרסה הזאת הוא אמר, אל תשב לך כל הזמן לבד תחת העץ. אתה צריך לעשות את התרגול, אתה צריך לעשות את המדיטציה, אבל אז לקום ולבוא ולשרת אחרים, לא לשבת רק תחת העץ. לימוד רדיקלי שונה לגמרי, ואפילו אולי קצת סותר את הראשון. הלימוד הראשון הוא מיוצג על ידי הוויניה. בוויניה מלמדים את הנזירים שאסור להם להתערב עם אנשים שהם לא נזירים. הם לא אמורים להתפלל יחד איתם או ללמוד יחד איתם דרמה. הם צריכים להיות רק בחברה של נזירים כדי לשמור על מים טהור וכך הלאה. בצורה השנייה שבה הבודה הופיע, הוא אמר, לא, לא, אני רוצה שאתם הנזירים תלכו אל הערים ותלכו אל האנשים ותעזרו להם לעלות על הדרך הדרמית. ואנשים שאתם מלמדים לא חייבים להיות נזירים. ואתם אמורים ללמד אותם את התפילות ולהתפלל יחד איתם. והבודה במופע השני הזה אמר, הדרך הזו מהירה יותר, והיא עוזרת ליותר אנשים. והדרך הראשונה היא בעצם בסיס לדרך השנייה. אנחנו לא דוחים את הדרך הראשונה, את דרך ההיניאנה. אנחנו אומרים שהדרך השנייה היא אבולוציה של הדרך הראשונה. ובאופן טבעי, אנשים שקיבלו את הלימוד של הדרך הראשונה ורק אותו, יכולים לפעמים חלק מהם להתקשות עם הדרך השנייה. זה יראה להם סותר למה שהם למדו. אנחנו אומרים שבסופו של דבר הם כולם יעברו את האבולוציה הזאת, במוקדם או במאוחר. אחר כך לורד בודה הופיע בצורה שלישית, שהיא שונה לחלוטין משתי הצורות הראשונות כאחד. והצורה השלישית של לורד בודה הופיע בה, זה הדמות שבה הוא למעשה חי בתוך גן העדן שלו. זה הדמויות שאתם רואים לפעמים בטנקות. שיער שחור ארוך, הרבה פעמים קשור בפקעת למעלה. בגדי משי מדהימים. נראה כמו מלאך. יש עליו תכשיטים. יש מספר קטן של אנשים שבפניהם אף בודה הופיע בצורה כזאת, כמו שהוא מופיע בגן עדן. אז לא הרבה אנשים פגשו את הצורה הזאת שלו. וכשהוא הופיע בדמות הזאת של המלאך השמימי, הוא אמר, יש דרך יותר טובה ויותר מהירה. הנה אני בא ואני מראה לכם איך אני נראה בבית שלי, בגן עדן שלי. אני רוצה שאתם תלמדו להגיע לשם. ולא במיליון גלגולים, ולא ל300,000 קלפות, אלא במהלך החיים הזה. לפני שאתם מזדקנים ומתים, אתם יכולים ללמוד לעבור לגן העדן. ואם תעבור לשם, משם אתם יכולים לשרת אין ספור יצורים באין ספור פלנטות, בצורה מדהימה. אז הצורה הזאת שבה הבודה הופיע בפעם השלישית, היא נקראת וג'רדרה, נושא היעלום. וג'רה פירושו יעלום, דרה פירושו מי שנושא או מחזיק, מחזיק היעלום או נושא היעלום. בטיבטית הוא נקרא דורג'י צ'אן, אמרו דורג'י צ'אן?
דורג'י צ'אן.
זה מי שנושא יעלום. ואז בדמות הזאת שהבודה הופיע כווג'רדרה, הוא לימד את הלימוד הסודי, את הלימוד הטנטרי, במשך הרבה מאוד שנים. הרבה מהלימוד נכחד מהעולם, אבל עדיין נותרו הרבה כתבים סודיים, כ-1500 טנטרות שונות, מהודו העתיקה שהגיעו לידינו, לימוד סודי, והבודה שלימד את כל אלה הוא וג'רדרה. מה היה הלימוד החשוב ביותר של וג'רדרה? אנחנו נשתמש במשל, והוא לקוח מקן רימפוצ'י. קן רימפוצ'י היקר שלנו, היה יושב הרבה וצופה בטלוויזיה, באחרית ימיו, גם בבייסבול, אבל לא רק בבייסבול, הוא גם מאוד אהב החלקה על קרח, מופעים של החלקה על קרח, הוא מאוד התרשם מהיופי של ההחלקה על קרח. ואנחנו יודעים, כדי לייצר את המופע היפה והאלגנטי של החלקה היפה על קרח, כמה שעות עבודה הולכות לשם, וכמה אימון הולך לשם, וכמה תרגול הולך לשם, וזמן ומאמץ. ובמיוחד שמגיעים לתחרויות, אז יש גם המון עצבנות, כי יש עוד אנשים שמתחרים. ואתם יודעים, הנוהג הוא שמי שזוכה בתחרות, הוא מקבל זכות מיוחדת לעשות הדרן. ואז הם יכולים לבחור איזה מוזיקה שהם רוצים ואיזה ריקוד שהם רוצים, והם לא מוגבלים על ידי הכללים של התחרות. ואז הם כבר ניצחו, הם כבר קיבלו את המדליה, אז הם כבר לא עצבניים, הם עושים את מה שהם אוהבים, הם לא חייבים לאף אחד כלום. ואז זה בדרך כלל ההופעה המדהימה ביותר, כי כל העצבנות של התחרות הולכת, והם עושים את מה שהם אוהבים ואת מה שהם יודעים. אז ישנה שם המתחרה הצעירה והיא עצבנית, והיא דואגת מה השופטים יחשבו וכך הלאה. אחת הדרכים שהמאמן או המאמנת יכולים להקל עליה, ולהגיד לה, תדמייני שכבר ניצח. תחשבי, כבר קיבלת את המדליה, עכשיו את רק עושה הדרן, וככה תעלי על הזירה. ואם היא אכן מסוגלת להעמיד פנים שהיא כבר ניצחה, שהיא כבר מדליסטית, ועכשיו היא עושה את המופע שלה, אז הוא יוצא יפה וחלק ובלי עצבנות. ואז השופטים אומרים, היא מתנהגת כמו מי שמגיע לו מדליה. ואז היא מקבלת את המדליה. כי ההופעה היא מושלמת. זה בדיוק מה שווג'רדרה עושה בעולם שלנו עם חניך. אז ווג'רדרה זה הדמות היפהפייה הזאת, עם כל התכשיטים ועם כל התמשי וכך הלאה. ועם אור טהור שקורן ממנו. והוא בא אל התלמיד, בצורה שהתלמיד יכול לראות אותו, ואומר לתלמיד, אתה כבר כמעט שם. בדיוק כמו שאתה אומר למאמן למתחרה הצעירה. אתה כבר כמעט שם. יש לך עוד צעד אחד ללכת והגעת. כבר עשיתם מסע ארוך של מיליוני שנים. ואתם כבר ממש קרובים להפוך לווג'רדרה בעצמכם. כל מה שעכשיו אתם צריכים לעשות זה להתחיל לפעול כמו ווג'רדרה, להתנהג כמו ווג'רדרה, להעמיד פנים שאתם ווג'רדרה כבר, להיראות כמו ווג'רדרה כבר. בדיוק כמו העצה שנותן המאמן לנערה הצעירה. להאמין כאילו שכבר זכינו במדליה, זאת אומרת, כאילו כבר הגענו. ואם אני יכולה לדמיין את עצמי שמה, כאילו שאני כבר וג'רדרה, כבר מלאך מתהים, כבר השגתי ידע כל, כבר השגתי לב חומל ואהבה גדולה, וככה לפעול בעולם, אז כל פעולה שאני עושה בעולם, היא תהיה כמו פעולה של מלאך, היא תבוא מהמקום הזה. ואנחנו אומרים שהחסד שבא מלהעמיד פנים שאני וג'רדרה, הוא זה שדוחף אותי לתוך הגן עדן של וג'רדרה. זה איך שווג'רדרה מלמד. כשהבודה בא בדמות וג'רדרה, זה מה שהוא מלמד. הוא מלמד להיות כבר בתוצאה, להעמיד פנים, לדמיין שאנחנו כבר לתוצאה שאנחנו רוצים להשיג. בצורה הזאת, וג'דרה רק באה לאנשים שהם מאוד 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 קרובים כבר לסיים את דרכם. וכל הספרים הבודיסטיים אומרים אותו הדבר, הם אומרים שאדם שפוגש מורה אמור להאמין שזה וג'רדרה שבא פעם רביעית. אמרנו שלוש פעמים, נכון? פעם בודה בא כנזיר מתבודד, פעם שנייה כנזיר בודיסטווה, פעם שלישית כווג'רדרה שמלמד את הלימוד הסודי, פעם רביעית בתור המורה שלנו. זה מה שכתוב בכל הכתבים. אחרי אלפי שנים של לימוד בודיסטי וביליונים של אנשים, כל זה בהיסטוריה שלי, והג'רדה רבה בשבילי, בשביל לקחת אותי לגן עדן. ואולי יש לכם ספק, אם מתכוונים אליכם, אתם יכולים להגיד איך את יכולה להוכיח דבר כזה? זה לא נשמע כל כך הגיוני שמכל האנשים שחיו אי פעם, דווקא אותי באו לקחת? בשבילי באו במיוחד? אז כדי להבין את זה קצת יותר, אנחנו הבאנו הוכחה מיוחדת. תעצמו את העיניים ולירן ייתן לכם משהו ביד, כל אחד מכם. לא להסתכל. אז נסו לחוש את העצם שקיבלתם, בלי להסתכל עליו. רק נסו להרגיש אותו. עכשיו אתם יכולים לפקוח את העיניים ולהסתכל מה קיבלתם. עכשיו תעצמו שוב את העיניים ורק תרגישו את האבן. נוספנו אבנים קטנות כדי שאולי תוכלו לקחת אותם איתכם לאן שאתם הולכים כדי להזכיר לכם. אז עצמו את העיניים ונסו להרגיש את האבן בשעה שהיד שלכם נסגרת סביבה. נסו להרגיש את הקשיות של האבן. הקשיות של האבן זה דבר אחד. ועכשיו אם אתם פוקחים את העיניים ומסתכלים באבן, אז אתם רואים צורה מסוימת, צבע מסוים, ולדבר הזה אנחנו נקרא אבן. וזה דבר אחר מהקשיות שהרגשתם קודם כשעצמתם את העיניים. מה שאתם רואים, שעכשיו לצורך הדיון שלנו נקרא למה שאתם רואים אבן, זה דבר אחר ממה שהרגשתם רק עם המישוש, שזה היה קשיות, זה היה דבר אחר ממה שאתם רואים. אז אדם עיוור, למשל, הוא יכול להרגיש את הקשיות של האבן, אבל הוא לא יכול לראות אבן. מה שמראה שזה שני דברים שונים. הקשיות של האבן והאבן, שני דברים שונים. אבל ברור שבמיינד שלנו אנחנו מקשרים אותם. המיינד מקשר בין הקשיות של האבן והאבן. אנחנו יכולים להגיד שהקשיות של האבן זאת איזושהי אנרגיה מאוד בסיסית שקשורה לאבן. אנרגיה מאוד בסיסית שמאפשרת את המוצקות של האבן. את זה שהיא נשארת בצורה שבה היא נשארת ולא הופכת למסטיק. אלמלא היה בה קשיות, אלמלא הייתה בה האנרגיה הזאת של קשיות, אז היא הייתה נמסה לאיזה טיפה של משהו. היא לא הייתה מחזיקה את צורתה. האנרגיה הזאת שמאפשרת לאבן לשמור על צורתה, בבודיזם אנחנו קוראים לה אלמנט האדמה. אז אדמה זה לא בגלל שזה בא מהאדמה, אלא זה בגלל שזה מחזיק את צורתו. זה הקשיות, זה המוצקות. וזה סוג של אנרגיה שיש לחפץ הזה. וכמו שיש אלמנט האדמה, יסוד האדמה, אנחנו מדברים על חמישה יסודות. לפעמים מדברים על ארבעה, לפעמים על חמישה, לפעמים על שישה. היום נדבר על חמישה. חמשת היסודות הם בעצם חמש אנרגיות, או חמישה כוחות טבעיים שנמצאים סביבנו. יש לא מעט דמיון בין הכוחות האלה ובין הכוחות שהפיזיקאים מנסים להסביר. אז כשאנחנו מסתכלים באבן, מה שבולט באבן זה אלמנט האדמה. הקשיות שלה אולי זה המאפיין החזק ביותר שלה. אז החמש האנרגיות האלה, או חמשת היסודות האלה, או חמש דרכים לאפיין את התופעות שסביבנו. נשמע אולי מאוד בסיסי וטריוויאלי, אבל בכלל לא. בכלל לא. אלה הם תובנות מאוד עמוקות לאופן שבו עולמנו קיים. ואנחנו עצמנו בתוך העולם הזה. מי שיכול היה ליצור את ההבחנות האלה ולהגדיר את האנרגיות האלה, היה מישהו שהגיע לתובנה מאוד עמוקה ומדיטציה מאוד עמוקה. ויש סדר מסוים שבו נהוג להציג אותם. בסדר המסורתי שבו מציגים את האלמנטים, אמרו בטיבטית, נמקה, סה, צ'ו, מלונג. זה הסדר שהמודדים הגדולים בחרו להציג בו את היסודות. קודם כל, המרחב. נמקה זה מרחב, חלל. זה גם אותו שם לשמיים. אז הראשון מבין חמשת האלמנטים, או חמש האנרגיות, בדרך כלל זה יהיה אלמנט המרחב. וכשאנחנו מדברים על מרחב או חלל, אנחנו מדברים על מקום. אז האבן שאתם מחזיקים, יש לה מקום שהיא תופסת. יש חלל או מרחב שהיא תופסת. אז יש בה אנרגיה כזאת שנקראת מרחב או חלל או מקום. אלמלא היה בה אלמנט החלל או המרחב, היא פשוט הייתה קורסת, כי לא היה לה מקום להיות בו. היא פשוט הייתה קורסת לכלום, והייתה נעלמת. אז יש באבן אלמנט של מרחב, המקום שאותו היא תופסת. השני בסדר המסורתי יהיה לונג, שזה אלמנט הרוח. אלמנט הרוח מתכוונים לתנועה, לתנועה של דברים. זה התנועה של הדם בתוך הורידים שלנו, זה התנועה של הנשימה שנכנסת ויוצאת לריאות שלנו, זה התנועה של הכוכבים בשמיים. זה העובדה שאנחנו עכשיו הולכים ומתרחקים מהמקום של המפץ הגדול האחרון שקרה. אנחנו נמצאים כל הזמן עכשיו בתנועה של התרחקות מהמוקד של הפיצוץ הזה, שזה היקום שלנו. אנחנו לרגע לא עומדים בשקט. אנחנו לרגע לא עומדים בשקט, גם שנדמה לנו. אנחנו כל הזמן בתנועה. ואפילו כשאנחנו ישנים, אנחנו מקיפים את השמש. אנחנו נמצאים על פלנטה שמקיפה את השמש. אנחנו כל הזמן בתנועה. וגם אנחנו וגם השמש עפים בחלל בכיוון מסוים. ככה שתנועה או אלמנט הרוח הוא נחוץ לכל החיים שאנחנו מכירים, הוא חלק מהם. האלמנט השלישי זה האלמנט של המים. צ'ו, אמרו צ'ו.
צ'ו.
ומים מתכוונים ללחות, רטיבות, לחלוכיות. ואפילו באבנים יש קצת אלמנט של מים. וכל החיים שאנחנו מכירים, אין חיים בלי מים. האלמנט הרביעי בסדר המסורתי זה האלמנט של האש, אמרו מה.
מה.
ואש מתקבלים לחום, פשוט חום. החום של השמש, החום של הגוף שלנו. מאיפה בא החום של הגוף שלנו, הניצוץ הזה של החיים שלנו? מאיפה בא? מה הקשר בין החום של השמש לשמש? האם החום של השמש והשמש זה אותו דבר? לא, בדיוק כמו הקשיות של האבן והאבן זה לא אותו דבר. מה גורם לשמש להיות חמה? ההשלכות שלנו, המיינד שלנו. והיסוד האחרון זה היסוד של המוצקות, יסוד האדמה, בסדר המסורתי. אוקיי, למה אנחנו מדברים על כל זה? מה הקשר בין האבן, בין הקשיות של האבן, ובין המקום שבו היא נמצאת, או המקום שהיא תופסת. אנחנו בעצם מדברים על שלושה דברים שונים לחלוטין זה מזה. הקשיות של האבן זה אלמנט האדמה שלה. המקום שהיא תופסת זה אלמנט המרחב שלה. הקשר בין הקשיות שלה והמקום שהיא תופסת, מה שנראה לנו כמובן מאליו וטבעי, אין בו שום דבר טבעי. אנחנו פשוט מורגלים מאוד, אבל אין שם שום דבר טבעי שקושר את הקשיות עם המרחב. מה שאנחנו קוראים טבעי בכלל לא קיים, אין דבר כזה טבע, מטבע הדברים. זה רק כי אנחנו התרגלנו בצורה מסוימת, אבל אין שום דבר שהוא טבעי, כי אין לשום דבר טבע משל עצמו, גם את זה אמרנו. אז הקשר בין האבן והקשיות של האבן והמקום שאותו היא תופסת נוצר על ידי מי? על ידי התודעה שלנו. על ידי זרעים שיש בתודעה שלנו שמאפשרים לנו ליצור את הקשר הזה או ליצור את ההשלכה הזאת. אז האם יכולות אבנים שלא להיות קשות? בהחלט. אלמלא היה לי את הזרע בתודעה שלי שיגרום לי להשליך אבן קשה, אז היא לא תהיה קשה. אם אנחנו אומרים שאלמנט החלל או המרחב או המקום הוא לא חלק טבעי של האבן, מה שאני חושבת שטבעי שיש מקום כזה שהאבן תופסת, זה רק בגלל שיש לי זרעים לקשר בין החפץ הקשה הזה ובין מקום. אז יש דבר אחד שחשוב שנבין ביחס לכל האלמנטים האלה. והוא שהם לא טבעיים. שהאש היא לא מטבעה חמה. ושבנסיבות שונות יכולה אש שלא להיות חמה, שלא להיות שורפת. ואם אין למישהו את הרישום בתודעה שלו לחוות אש כחמה או כשורפת, אז היא לא תהיה חמה והיא לא תשרוף. יש אנשים שיכולים להכניס את היד לתוך האש והיד לא נשרפת. אפשר לעשות מניפולציה לזרעים השונים שקשורים בהשלכה שלנו של האלמנטים השונים, למשל על ידי תפילות או מדיטציות וכך הלאה. יש אנשים שיודעים לעשות את זה, הם יכולים להסיר את הנזילות מן המים ואז הם יכולים ללכת על המים. או להסיר את החום מן האש ואז הם יכולים להכניס את היד לאש. ואלה לא סיפורי בדים ולא סיפורים שרק כתובים בספרים הקדושים. הרבה יוגים עשו את זה וממשיכים לעשות את זה. הם מגיעים לשליטה במה שאנחנו קוראים יסודות של החיים שלנו. כי הם מגיעים לשליטה במיינד שלהם, כי הכל השלכה של המיינד. הם מגיעים לשליטה עצומה במיינד שלהם. אז מה כל זה קשור לבז'רדרה? אז לפעמים אנחנו תוהים למה למשל לא נולדתי גבוהה יותר, או למה אני לא משיגה דברים כמו מישהו אחר משיג אותם, או למה אני לא יכולה לעשות יוגה כמו מישהו אחר שיכול לעשות יוגה, ולמה השיער שלי הוא לא כמו השיער שלה. אנחנו מתעסקים בדאגות מעין אלה. אנחנו אומרים שאלה דברים קטנים, זהירים, מגוחכים, להתעסק איתם. למה? כי יש עולמות שלמים שבהם למשל אלמנט המים לא עובד. כמו שאנחנו לא יכולים למיין חיים בלי מים, יש עולמות שלמים שבהם ליצורים אין את הזרעים האלה בתודעה שלהם להשליך רטיבות או לחות. או עולמות אחרים שבהם אין חום, כי ליצורים אין את החסד להשליך חום או שמש שמחממת. אז אתם יכולים להגיד איזה מין יצורים אלה, איך הם יכולים לחיות בלי חום בכלל או בלי מים בכלל. איך אפשר להיות בעולם שבו המים לא זורמים או שהאבנים הן לא קשות והכל נמס כל הזמן או לא מחזיק שום דבר. אבל אם תחשבו שזה בעצם השלכות מרשומים בתודעה, אז זה לגמרי אפשרי שיש יצורים שאין להם את הזרעים האלה פעילים כרגע. יצורים נולדים למקומות כאלה, נולדים כי הם משליחים את עצמם לתוך מקום כזה, והם לא יכולים לחיות שם, כי אין חיים בלי מים ואין חיים בלי חום, והם מתים. יש להם הפשלה שמשליחה אותם לשם, יש הפשלה של זרע תודעתי שמשליח אותם לשם, הם מופיעים שם והם מיד מתים כי הם לא יכולים לחיות שם. אז כמה זמן הם נשארים שם? כשאנחנו מסתכלים כמה זמן, אנחנו אומרים, הם לא יכולים בכלל לחיות, כי אין חיים בלי זה, אז זה בן רגע, הם מופיעים שם והם מיד מתים. אבל בשבילם, זה סוג של גיהנום שבו הם חיים ביליוני שנים. כי גם תפיסת הזמן היא השלכה. גם תפיסת הזמן היא השלכה שבאה מרישום בתודעה שלנו. ומה שנראה לנו הרף עין, שיצור כזה בכלל לא יכול לשרוד, בשבילם, עד שהם חווים את עצמם, עוזבים את היקום הזה בינתיים, הם סובלים איסורים אדירים במשך ביליוני שנים מבחינתם. ואנחנו אומרים שעל כל אדם שחי כמו שאנחנו חיים, יש ביליוני ביליוני ביליונים של כאלה מסכנים שנולדים לתוך עולמות שבהם לא כל היסודות עובדים. והם סובלים שם. וכשאתם מתעסקים עם השיער ולמה השיער היום לא מסתדר, אז ראוי שנחשוב על היצורים שסובלים בצורות הגיהנום האלה. וכשיצור נולד לשם, אז אין לו רשומים לחוות משהו אחר, זה כל מה שהוא יכול לחוות. זה את הסוג הזה הספציפי של סבל. אז אנחנו לא חייבים להאמין באיזה מין גיהנום שקיים שם איפשהו מתחת לאדמה, ועומד שם השד עם הכלשון ודוחף את האנשים לתופת. המקומות האלה קיימים פשוט משום שאנשים אין להם את הזרעים האלה, והם עוזבים גלגול אחד, והגלגול הבא הם נולדים לתוך עולם פגום כזה שהוא כולו סבל בשבילם. שבו או שאין בכלל חום, או שאין בכלל מים, או שאין בכלל אור. קשה לנו אפילו לדמיין כמה יצורים כאלה יש. המספר שלהם הוא אדיר מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לשער. ולורד בודה, כשהוא תיאר את היקומים האלה, הוא אמר, אם הייתם שומעים את מלוא התיאור, הייתם משתגעים על המקום. הסבל כל כך נורא. והסיבה שהיקומים האלה קיימים, זה בגלל שהקשיות היא לא חלק מן האבן. שכדי שאנחנו נחווה משהו שמחזיק את צורתו, ואנחנו צריכים את זה בשביל הגוף הזה למשל, שיחזיק את צורתו, אני צריכה את אלמנט האדמה. בלי זה אני מתפרקת לגורמים. אני לא יכולה להחזיק את עצמי, אני לא יכולה להחזיק צורה. כדי שאני אחווה גוף שמחזיק את צורתו, צריך חסד עצום כדי בכלל להשליך גוף כזה. אדיר. כדי שאני אהיה מסוגלת לנשום, כדי שאני אהיה מסוגלת ללכת, צריך אלפים על גבי אלפים על גבי אלפים של מחשבות מאוד קדושות ופעולות מאוד קדושות שפסיה עשתה בעבר. כך שזה מגוחך כשאני מתחילה להתעסק עם זה שהשיער שלי היום לא מסתדר. כל אחד מאיתנו שנולד לעולם הזה שבו היסודות האלה אכן מתפקדים, שהגוף מחזיק את צורתו והדם זורם בעורקים ואנחנו יכולים לנשום וכל זה, זה בגלל חסד לא יתואר שעשינו במשך ביליוני גלגולים, שהוא כולו הפשיל לנקודת סי כזאת בחיים האלה. וכשאלמנט הלום, מה שקראנו, אלמנט הרוח, שזה התנועה, אם מישהו מאבד את הרישום להשליך את אלמנט הרוח, אז פתאום אדם לא זורם בסדר, ואז יש התקף לב. זה התקף לב. שנגמר הרישום, לראות את התנועה של אדם סדירה בתוך כלי אדם. אז הגוף שלנו מורכב ממיליוני מיליונים של חלקים קטנטנים שונים. אף אחד מהם הוא לא מקרי. כל אחד מהם הוא הפשלה של רישום קרמי. שמי עשה? פסיה, אתם, בדמות פסיה. אין ספור מעשים טובים כלפי אחרים. מחשבות של חסד כלפי אחרים. אין ספור שנים של דברי נועם לאחרים. כל זה הביא אותנו לעולם הנוכחי הזה, להשליך את העולם הזה. מה שאומר שאנחנו ברי מזל שלא ניתן לתאר במילים. מעבר לברי מזל, הרבה מעבר לברי מזל. אחד מביליוני ביליוני ביליוני ביליונים של יצורים, שהם סובלים, מתים בו ברגע שהם נולדים. מה שאומר גם שאנחנו מאוד מאוד קרובים למצב מושלם. ושאנחנו מאוד קרובים להפוך ליצור הקדוש שאנחנו מדברים עליו, למלאך הקדוש שאנחנו מדברים עליו. ואנחנו משתמשים הרבה פעמים בדימוי של קליה שנורא למטרה, והקליה הוא כבר נוגע במטרה והוא רק צריך לעבור את אובי הנייר של המטרה. זה כאילו כל הגלגולים שהיו לנו מאז ומתמיד, והמקום שאליו הגענו עכשיו, הגוף הזה והתודעה הזאת שזכינו בהם בגלגול הזה, הם כל כך קרובים לבודה המושלם שרק צריך לעבור את אובי הנייר. וכפילו הקצה של הכדור כבר נוגע בנייר, הוא רק צריך לעבור את אובי הנייר לעומת ביליוני קילומטרים שהוא עבר כבר עד כאן. אם אני יכולה לראות שמיים, מלאים כוכבים, כל הכוכבים שאני יכולה לראות בשמיים, זה מקומות שעובדים מבחינה הזאת, למשל שיש שם חום, יש שם אור, שיש בהם את היסודות. אז כל השמיים שאני רואה וכל ביליוני הכוכבים והרפיליות שאני רואה, חובה או יודעת עליהם, אלה מקומות שעובדים. עובדים מבחינה הזאת שיש בהם את היסודות. אם ניקח את כל אלה ונשווה את מספרם למספר המקומות שלא עובדים, הבודה נתן את ההשוואה. הוא אמר, נניח שיש אוקיינוס גדול כמו האוקיינוס הפציפי, ומישהו זורק עליו עלי כותרת אחד של פרח. אז כל העולמות האלה שעובדים הם כמו עלי כותרת קטן ששט לו באוקיינוס העצום. של עולמות שלא עובדים, עולמות של סבל, סוגים של גיהנום. אז אתם יכולים לדמות את כל הגיהנומים האלה כמין עולמות חשוכים כאלה מתחת לפני האוקיינוס. בעוד שהעולמות העובדים, שזה כל הגלקסיות שאנחנו יכולים לראות, זה כמו עלי כותרת קטן של פרח על פני האוקיינוס הזה. ובכל המקומות, מלבד אלה של העלי כותרת, בכל העולמות האלה, היצורים נולדים ומתים, ועד שהם מתים הם סובלים סבל עצום. ככה שאם אנחנו ניקח את הקנה מידה האלה, אנחנו יוצאי דופן בצורה שלא תאומן. רק נשימה אחת זה קרמה מדהימה, רק לגימה אחת של מים זה קרמה מדהימה. ואנחנו זוכים להרבה יותר מנשימה אחת ולגימה אחת של מים. אנחנו יכולים לדבר, אנחנו יכולים לחשוב, אנחנו יכולים להבין. אז לאן זה מוביל כל השיחה הזאת? זה מוביל למקום שאנחנו נמצאים מבחינה קרמית בנקודה שהיא נדירה מעבר לכל שיעור שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. וכל מה שנשאר לנו עכשיו זה לסיים את הדרך. אנחנו כבר הכדור שנוגע במטרה. אז איך נסיים את הדרך? אנשים שהם כבר כל כך קרובים, הם צריכים מורה שיקח אותם לסיים את הדרך. ולפניהם מופיע וז'רדרה. ובפניהם מופיע וז'רדרה בדמות המורה. אז כשאתם עושים את הרשימה של כל המעלות של המורה, וכל החסרונות והמגרעות של המורה, כמו שעשינו בשיעורים הקודמים, ואתם מגיעים ל... תכונה האחרונה שאמרנו, שידוך מן השמיים. אז כשאנחנו מסיימים את הלימוד הזה, ואנחנו עומדים לסיים אותו עכשיו, אז חשבו לעצמכם, איך זה שידוך מן השמיים? איך אני יכולה לפגוש, או אני יכול לפגוש, את הדמות המושלמת ביותר, לעזור לי להגיע למטרה האולטימטיבית? אז נסו לזכור את מה שאמרנו היום. נסו לזכור שבז'רדרה בא אליכם בגלל שאתם כל כך נדירים בכל היקום. בגלל שכל אחד מכם הוא כמו יהלום נדיר נדיר ביקום. ואני מתכוונת כל אחד מכם, אני לא מתכוונת כולכם כקבוצה, אני מתכוונת כל אחד מכם. כי כל אחד מכם הוא כזה. אתם יכולים להגיד, יש פה הרבה אנשים. לכל אחד יש את העולם שלו, לכל אחד יש את הזרעים שלו. כל אחד מכם חווה עולם שונה, לפי הרשומים ולפי הזרעים שלכם. בעולם שלכם, בעולם שאתם חווים, אתם הדבר הנדיר והמדהים ביותר שיש. אתם אוטוטו עומדים לעבור לגן עדן. ובעולם שלכם, בז'רדרה הבא אליכם, באופן אישי. כשאדם הוא כבר כל כך קרוב, הם לא שולחים פחות מבז'רדרה, לא שולחים מתלמד לשחרר אתכם, שולחים את המאסטר בכבודו ובעצמו. אם תחשבו על הדוגמה של הדלאי לאמה, בטיבט, שממנה באה המסורת שלנו, יהיו כ-6 מיליון אנשים, כשהגלגול של הדלאי לאמה נולד, או כשמאתרים את הילד שמזהים אותו כגלגול, אז הם הולכים ומחפשים את המורים הטובים ביותר במדינה כדי ללמד את הילד הזה ולחנך את הילד הזה. הדלאי לאמה הנוכחי, המורה שלו היה קיאבג'ה טריג'ן רנפוצ'ה. הוא המורה של המורה שלי. אז הם לא שולחים שוליה או מתלמד ללמד את הדלאי למה. הם שולחים את הטוב ביותר. ואנחנו יכולים לראות את התוצאות של החינוך שהדלאי למה קיבל כשאנחנו מסתכלים על הדלאי למה. והם לא שולחים מישהו שהוא פחות מוואז'רדרה בשביל כל אחד מכם. סקו, תשמרו את האבן אצלכם.
Yeah.